שלום לכולם, לאלה שפה במכון ולמאזינינו וצופינו בכל הפלטפורמות האפשריות. אנחנו חלק מהסדרת השיעורים, פודקאסטים, איך שהיום קוראים לזה, פשר השבוע, שאנחנו מנסים בכל פרשה לגעת באיזה נקודה שהיא נוגעת למה שאנחנו עוברים השבוע מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. אז הפעם אנחנו נמצאים בפרשיות בארבע חוקותיי, לפעמים, באמת ברוב המקרים, למקד זה שנה מעוברת, אז יש לנו פרשיות מחוברות, והפעם זה בארבע חוקותיי, סוף ספר ויקרא. בואו ניתן רק איזה, שוב, תזכורת קלה על מה הפרשיות עוסקות, ואז ניגע בנקודה שלשמה התכנסנו. אז פרשת באר היא מדברת למעשה בעיקר על מצוות השמיטה. באר בחוקותיי, שמיטה ויובל, שתי מצוות, כן, אנחנו מתקרבים לאט לאט לקראת הכניסה לארץ, ספר ויקרא, ככה כבר אנחנו בחצי השני של התורה, אז התורה מתארת לנו שבשנת השמיטה, פעם בשבע שנים, אנחנו משמיטים את הארץ, כן, מפסיקים לעבוד ומביאים סוג של הפקר, ואחרי שבע שמיטות, אחרי 49 שנים, שבע כפול שבע, יש לנו גם את שנת היובל, שזה עוד יותר, זה שנה כזו שבה כל החובות נמחקים, עבדים משתחררים, גם אלה של, כן, יש גם גל ראשון של שחרור עבדים אחרי שש שנים, אבל מי שרוצה עדיין נשאר, הוא יכול עד היובל, וזה בעצם שנות השמיטה והיובל, זה כל מנגנון הכלכלה והחברה היה נע סביב ה... נושאים הללו, סביב השנים הללו, כן, פרשת באר, מתואר, שאם למשל אתה צריך לגאול שדה, זאת אומרת, יש איזה שדה שנמצא אצל מישהו, אז אתה מחשב כמה הוא שווה לפי מספר השנים שנותרו עד היובל, כי בשנת היובל הכל מתאפס, בכל מקרה. זאת אומרת, רק דוגמה אחת, יש כאן הרבה עיסוק סביב השמיטה והיובל. זה כאמור פרשת באר, ואז פרשת בחוקותיי, יש כשמה כן, היא עוסקת בחוקים. אם בחוקותיי תלכו ותצוותיי תשמעו ועשיתם אותם, ותקף נראה את זה בהרחבה, יש פה הבטחות גדולות, תשיא לכם דיישת בציר, בציר ישיג את זרה, ייצור, יהיה לכם טוב, ולעומת זאת, אם חס ושלום לא תעשו את כל מצוותיי, אז ונתתי פניי בכם, ונגפתם לפני אויביכם, והשלחתי בכם את חיית השדה, וכו'. יש פה תיאורים מאוד מאוד קשים, מה קורה כאשר עם ישראל לא שומר את מצוות השם. ובסופה של פרשת בחוקותיי, שזה גם הסוף של ספר ויקרא, יש לנו פרשייה, כן, נושא שנקרא ערכים, ערכין, תלוי איך מכנים את זה, שבן אדם יכול להגיד שהערך שלי, השווי שלי, יהיה לבית המקדש, כן? לכל דבר יש את השווי שלו, בן אדם שווה כך וכך, בהמה שווה כך וכך, חפץ מסוים שווה כך וכך, וזה הדרך מסוימת להקדיש דברים לבית המקדש, כאילו בזה שאתה אומר, הרי ערכי עליי, שהערך שלי בית המקדש, אתם יודעים, זה לא סתם כמו אדם שאומר, אני נותן 50 שקל לבית המקדש, אלא אתה בעצם בא לומר שהחיים שלי הם שייכים אל הקודש, וזה כאמור הסיום של פרשת בחוקותיי, כן, מה קורה גם אם מישהו הבטיח את הכסף הזה בית המקדש, והוא בסוף מועל בזה, עוד מושג שאנחנו קוראים מעילה, יש מסכתות שלמות על הפסוקים הללו, כן, שאדם משתמש בכסף הזה שהוא הקדיש לבית המקדש, לא למען בית המקדש, אלא לצרכים האישיים שלו, יש לזה גם את ההשלכות, וכך יש מעשר, עוסקים פה בכל מיני דברים שצריך להביא לבית המקדש. אם הייתי מכנה את זה שסוף ספר ויקרא, אפשר לקרוא לזה יזמות של קודש. אם כל ספר ויקרא עסק בדברים שאדם נתקל בהם בחיים, תומת מת, תומת זב, תומת מצורע, פה יש כעת סוף ויקרא, כאילו אנשים אומרים, אני מעצמי, כן, אני כבר כל כך מלא בקדושה וטהרה, שאני מעצמי רוצה לתרום לבית המקדש, שאני יוזם מעצמי, מה, זה כבר מדרגה יותר גבוהה שאנחנו הולכים ומטפסים עליה, אבל זה כאמור הסקירה הכללית של פרשיות באר בחוקותיי. אני רוצה בשותכם להתמקד בפרשת בחוקותיי, גם תכף נחזור לפרשת באר, אבל פרשת בחוקותיי במילה הראשונה, אם בחוק, זו המילה השנייה, אם בחוקותיי תלכו, המילה חוק, שימו לב. זה הנושא שלנו. קראתי לשיעור משהו בסגנון, אי אפשר לעקוץ את החוק האלוהי, משהו כזה. תכף נסביר מה הכוונה. המילה חוק זו מילה שהיום היא מעוררת בנו איזה אי נוחות, שחוק זה נשמע משהו כפוי עלינו. זאת אומרת, יש חוקים למציאות שאנחנו כלואים בהם. הרבה אנשים היום מרגישים שהם חיים בחוק, לא רק במשמעות של חוק מדינה, שאתה רוצה לנסוע במהירות מופרזת, ויש חוק שאתה חייב להתייצב אליו. אנשים מרגישים שהחיים שלי הם כל הזמן סביב חוקים, החל מחוקי הטבע. אתם מבינים, אני הייתי רוצה להיות מישהו שלא יודע, כל הזמן ערני, כל הזמן נמרץ, אבל יש חוק טבע שלבן אדם יש כוחות מוגבלים, ובאיזה שלב אני נהיה עייף. אני הייתי רוצה לעוף בשמיים, להיות סופרמן. טוב, אבל יש חוק משיכה, יש איזה מגבלות מובנות בתוך המציאות הטבעית, וזה כפי שאמרתי עוד בדברים שהם פיזיקליים, והם מובנים בתוך המציאות. יש גם חוקים שבני אדם, חברה, בנתה לעצמה. בסדר? אסור לגנוב. צריך להיות נאמנים לאשתי, צריכה להיות נאמנת לבעלי. העמדה הנפשית של היצר הרע זה שאנחנו רוצים, מה שנקרא, לעשות מה שבא לנו. אבל יש חוק. חוק, זה מגיע מהמילה לחקוק. לחקוק משהו באבן, זה להטביע אותו במציאות באופן שבלתי ניתן למחיקה. כשאתה כותב משהו בדיו, זה משהו בדפוס, זה משהו שניתן למחוק. כשאתה חוקק משהו באבן, זה נשאר לנצח. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם. יש חוקים, חוקים כאמור פיזיקליים, חוקים חברתיים, חוקים מוסריים, ואדם באופן טבעי, הוא שונא את חוקי המציאות. היצרה אומר, אני רוצה לא להיות מוגבל בכלום. אבל מה לעשות? עדיין יש לי פה חוקים, אז אני בסוף מיישר את עצמי לחוקים. אין מה לעשות. אני בסוף חייב להתיישר לחוקי הטבע, חוקי החברה, חוקי המוסר. אבל אני עושה את זה כמי שכפאו שד. זאת אומרת, אני מרגיש שזה מלאכותי. זה הסיבה שאמרתי לכם שהמילה חוק היא מעוררת בנו כזה, איזה אינוחות. אילו, אני, זה החוק. אני לא אומר את זה בגאווה, אני אומר את זה בסוג של מה לעשות. זה חיי, זה חוקי החיים שנולדתי בהם. אני הייתי שמח להיוולד למיליארדרים, אבל מה לעשות? נולדתי למשפחה הזו, ועכשיו אני איכשהו צריך לחיות עם זה. הרבה אנשים ככה הם מסתכלים על המציאות. החוק, החיים הם נתפסים כאיזה, קוראים לזה באנגלית, necessary evil. רוע הכרחי. לא טוב לי בכלל. לא טוב לי במציאות. אבל זה הטבע, זה החוק, זה המציאות, זה החיים, זה כל מיני משפטים שאנשים בעצם משדרים איזה סוג של ייאוש. ואז מה קורה? כאשר אדם עובר על החוק, כאשר אדם הוא לא עומד בפיתוי ושובר את החוק, והוא חוטף עכשיו את הסתירה, הוא מתייחס לזה כמשהו חיצוני. זה כמו ילד שנענש, כן, עשה משהו, עבר על החוק בכיתה, המורה אומר לו, לך תעמוד בפינה, לך תצא החוצה. הילד לא מוצא הלימה, כן, בין המעשה שהוא עשה לבין התוצאה. אילו, אני עשיתי פה משהו לא בסדר, אבל למה אני צריך לצאת החוצה? כאילו, לא, 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 אי אפשר היה לפתור את זה בצורה אחרת, אי אפשר היה לוותר לי, נכון? זה גם התחושה שכולנו, בוא ניקח שוב דוגמה לאנשים יותר מבוגרים. אתה נוסע בכביש, בסדר? מעל מהירות מותרת, ויש שם איזה שוטר בצד, מסמן לך וזה. עכשיו, לכאורה השוטר צודק, נכון? היה אמורים לנסוע 90 כמש, ואנחנו נסענו על 180. מה התחושה שאנחנו מרגישים שהשוטר עוצר אותנו? ברוב המקרים, בדיוק. זה מתחיל במה הוא רוצה מהחיים שלי. זה שלבים. זה מתחיל בכאילו, התעממות, מה עשיתי? עם הזמן זה הופך להיות הקשה. לא, לא עשיתי את זה. לא נכון. תסתוב, תבדוק שם טוב לזה. עם הזמן זה הופך להיות זעם. מה אתה? וזה, נכון? אתה... ובסוף זה הופך להיות איזה סוג של השלמה ביישת. זה הרגע שלוקחים את הדוח והשוטר, מקללים אותו וממשיכים לנסוע. בוא, שוב, ננסה לנתח את, את השלבים האלה בנפש. אתה עשית משהו לא בסדר. זאת אומרת, מה... אנחנו, שימו לב, אנחנו לא לבד מזדהים עם החוק. אנחנו צריכים איזה גורם מלאכותי שיכריח אותנו להזדהות עם החוק. זה אגב המילה שוטר. המילה שוטר זה מהמילה שוט. מישהו, למה אתה צריך שוטר? אתה אדם מבוגר, אתה לא מבין שאם אתה נוסע במהירות, אתה מסכן את עצמך ואת הסובבים אותך. טוב, כולנו יודעים להגיד את זה, אבל עכשיו שאנחנו ממערים או לא שמים לב, וזה, אנחנו צריכים מישהו חיצוני, נכון? שרואים שוטר, זה תמיד, נכון, שנוסעים בכביש, זה קטע כזה, כולם נוסעים ככה על 170 וזה, פתאום יש איזה... רכב משטרה שנמצא בכביש, כולם נהיים ילדים טובים פתאום. כולם כזה נוסעים אחריו, עד שמסתבר שהשוטר עצמו עובר על החוק ומתחיל לנסוע ב-180, ועד אנחנו נוסעים אחריו. וזה כזה, כל הזמן אנחנו נמצאים באיזה משחק, אתם מבינים, שיתפסו אותנו. הגישה הזו שתיארתי עכשיו, גישה מאוד מאוד לא בוגרת, ואתם מבינים שזו גישה שמאמללת את האדם. כי אדם שחי ככה, אתם מבינים, כל החיים, זה לא רק עכשיו שהוא על הכביש. הרבה אנשים ככה מרגישים כל בוקר שהם קמים. אני לא רוצה לקום, אני רוצה להישאר במיטה, אתם מבינים? אני רוצה לשבת ולישון, אבל מה לעשות? יש חוק שאם אני לא קם לעבודה, אני לא ארוויח כסף. ואז אני לא ארוויח כסף, לא יהיה לי איך לחיות. אז אני קם. אז אני קם עם תחושת מחנק. מחנק וחוק, זה אותו שורש. אין, נתתי דוגמה יותר רגישה. אנשים שלא קוראים את פרשת בחוקותיי, אומרים, אני נשוי עכשיו, נשוי 30 שנה. מצד האמת, אני הייתי שמח, מה שנקרא, לשבור פה את המסגרת הזו. מה לעשות? אני יודע שאם אני אעשה את זה, יש חשש שיגלו אותי, ואם יגלו אותי, אז יהיה לזה השלכות. זאת אומרת, אני אישית לא אוהב את אשתי באמת. אני אישית לא מרגיש שמח בחוק שאני נמצא בו. אני מרגיש, כמו שהרבה אנשים אוהבים לתאר, אני מרגיש שאני שבוי בכלא, אני מפרפר ברשת וזה וזה. אז אני עושה את החוק הזה, אני מקיים את החוק הזה, אבל הכל כזה... זה מוצאים מבני אדם את חדוות החיים, כי זה הולך ומתגבר עם השנים. שבן אדם צעיר הוא עוד ככה מדמיין לעצמו, אני אהיה מעל החוק, אני עבריין, אין בעיה, אף אחד לא יתפוס אותי. טוב, ככל שהשנים עוברות, בן אדם רואה שיש, אוקיי, בתור צעיר הצלחת להעתיק במבחן, טוב, אבל עכשיו אנחנו כבר נמצאים בשלב אחר בחיים, ואתה כבר נשוי ועם משפחה, ואתה חייב. אין, אתה, אנשים מרגישים ככל שהשנים עוברות, שהחוק חונק אותם. על התחושה הזו, ובואו נוסיף עוד משפט אחרון, וזה עוד יותר כאשר זה קשור לתורה. אתם מבינים? בחוקי טבע, בחוקי חברה, יש לך משוב מיידי מהמציאות. בסדר, אתה קופץ מהגג, בום, החוק הוא שאתה מתרסק על הרצפה. זה משהו שהוא, אתה רואה את זה מיד. אגב, יש דברים יותר מסובכים, אתה מעשן סיגריה, לא קרה כלום, נכון? טוב, אבל עדיין, אתה טיפוס רציונלי, אתה מסבירו לך ברפואה, הראו לך צילום רנטגן של הריאות, והסבירו לך שתמשיך לעשן, אז יהיה בסוף חוק שיהיה לך סרטן ריאות, יהיה לך בסוף זה. אבל כאשר מגיעים לדברים רוחניים, אדם ששונא חוק, ששונא את המסגרת, הנה, מה עשו להדליק אור בשבת? הנה, הדלקתי. לא קרה כלום. מה זה החוק הזה? שאסור לאכול לא קשר, הנה אכלתי לא קשר, מה קרה? ברגע שהאדם מבחינתו החוקים זה משהו חיצוני ומלאכותי, ברגע שיש לו את האפשרות הוא בורח לו מהחוק, עבריין צעצוע, מה שנקרא. יש כאן אנשים, זה ה-DNA שלהם, בגיל קטן. הם תמיד עוקפים בתור, הם תמיד עתיקים במבחן, חושבים שהם ככה, תמיד דופקים את כל, עשיתי כאן, זה גם, הם תמיד נוהגים להסביר לאנשי החוק, אתה פרייר, אתה, וזה, מה, דפקו אותך, אתה לא יודע, אפשר לעשות ככה, קומבינות, אנחנו יודעים, ישראלים, זה משהו שמאוד חזק בתרבות הישראלית. כל הדברים האלה, כפי שאמרתי, הם הפוכים מהתפיסה האמונית. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם. אומר על זה אחד מגדולי ישראל, רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, בעל ספר נפש החיים, שהקים את ישיבת וולוז'ין, כותב דבר כזה, תקשיבו טוב, משפט חשוב מאוד. נפש החיים פרק שער ב' ח', כותב כך, מה זה העונשים שיש בתורה? נכון, שאם אומרת התורה פה, אם בחוקותיי תלכו ועשיתם כך וכך, ואם לא, אז תעשו כך וכך. איך מבינים את זה, אומר? איננו על דרך הנקמה חס ושלום. שוב, הגישה הילדותית הזו שאומרת, תקשיב, אין הלימה, אמרנו, בין מה שאני עושה לבין החוק. אלא מה? למה הקדוש ברוך הוא אומר שאם בחוקותיי תלכו יקרה כך ואם לא, כי הקדוש ברוך הוא כזה נוקם, אתה מבין? כאילו יש כזה קטע שקדוש ברוך הוא אומר, אתה עברת על מה שאמרתי, אז יאללה, בוא ניכנס בך, בלי קשר למה שעשית. אומר נפש חיים, תגיד לי, מה אתה בגן הילדים? לא התבגרת מאז. העונש האלוהי, העונש והשכר האלוהי אומר, איננו על דרך הנקמה חס ושלום, אלא כמו שמטבע האדם, שאם יאכל מאכל שבטיבו הוא מקלקל ומזיק לגופו, כן הוא בעניין האבונות של הנפש החוטאת, חס ושלום. כיוון שכך קבע הוא התברך ברצונו, טבע סידור מצבם וענייניהם של העולמות, שמעשי האדם הטובים ורעים, חס ושלום, הם כעניין מאכל ומזון להם. מקווה שצריכתם להבין את המשפטים עליו. אומר רבי חיים מוולוז'ין, השכר והעונש האלוהי זה לא שרירותי. שוב, הגישה הזו שאין קשר בין החוק האלוהי לבין התוצאות והזה, אלא אומרנו, אני רוצה לעשות מה שבא לי. אבל יש פה איזו מסגרת חיצונית, שרירותית כזו, כפייתית, ואז אדם שוב נכנס לעמדה נפשית מרירה כלפי החוק. אומר לא, אומר תבין, החוק שאנחנו מדברים עליו, הוא חקוק בטבע. שאתה עכשיו אוכל משהו רע, ונהיה לך כאב בטן, תבין? על מה אתה כועס? תבין? אתה כועס על הבטן שלך? לא. אתה כועס על עצמך, שאכלת משהו רע. זאת אומרת, העונש והחוק האלוהי, זה סיבה ותוצאה. תבין? זה המבט המוסרי העליון. המבט החיצוני, כל זה החילוני השטחי, הוא רואה את מערכות המוסר ומערכות הטבע כשתי מערכות שונות. הטבע מתנהל איכשהו, ומוסר זה שאתה עכשיו אומר שאסור לחיים שבא, אסור לדבר לשון הרע, אסור לעשות, זה כזה, קיצור, כפית פה איזה משהו שלא קשור לכלום. ככל שאתה לומד יותר אמונה, מבין יותר את העומק, אתה מבין עצם זה שאתה מתנהג לא על פי החוק האלוהי, אתה פוגם בסדר של המציאות. החוק האלוהי הוא לא שרירותי. זה מה שחז"ל אומרים, תורה קדמה לעולם. או בביטוי אחר, הסתכל באורייתא וברא עלמא. זה לא שיש עולם ועל זה הלבישו את התורה. התורה היא קדמה לעולם. הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. המציאות נוסדה על חוקי המוסר. שאתה מתנהג בצורה לא מוסרית, בצורה לא אלוקית, בצורה לא רוחנית, סיבה ותוצאה פשוטה, המציאות קורסת. תכף נראה את זה פה בפסוקים, אבל בוא ניתן דוגמה. אתה טיפוס שגונב. בסדר? מעתיק במבחן. אנחנו בכוונה פה על משהו כאן. מעתיק במבחן. מה העונש שלך על זה שאתה מתיק במבחן? אדם שטחי חושב, העונש שלי שאני מתיק במבחן זה אם תפסו אותי, כן? אם יתפסו אותי ויצאו אותי וירמידו אותי בפינה, אז אם לא תפסו אותי, חיים עייפים. אם אתה אדם שלמד פרשת בחוקותיי, תבין, אם אתה מעתיק במבחן, זה אומר שאתה עכשיו מקבל ציון שהוא לא באמת שלך, אתה לא באמת יודע את החום. והסבך הציון הזה, אתה עכשיו, לא יודע, הולך להיות לי מהנדס. ואתה עכשיו תבנה קשרים לא טובים. מבין את זה? אתה התקת בלימודי רפואה. אתה תהיה רופא לא טוב. אתה התקבלת לא על סמך הכישורים שלך והעבודה שלך, אלא על סמך זה שרימית, היה לך קומבינות וכו'. בסדר, קיבלת את, את התואר שלך. אבל אתה יודע מה העונש שלך יהיה? שהחולה ימות לך בידיים. הבעיה היא שעוד מישהו יסבול פה מהדבר הזה חוץ ממך. אבל עזוב שנייה, ראה לך את זה. זה מה שאומרים חז"ל, שכר מצווה, מצווה. שכר עבירה, עבירה. זה המבט הבוגר על המציאות. אתה עובד עליי. אתה עכשיו מחפף באימונים, אתה חייל, נכון? אתה אמור להתאמן. אתה עכשיו לא מתאמן, ואמרו לך לנווט בדד שם בגבעות גורל, בסדר, מי שמכיר בצבא, שם אזור באר שבע, אבל אתה פתחת לך מפה, ולא יודע, השתמשת ב-GPS, וזה, יופי, דפקת את זה, עברת, נכון, קיבלת את הקורס, יופי, יש לך את דרגות הקצונה. בבא, מה יהיה אבל עם החיילים שלך? שאתה תוביל אותם בקרב ותכניס אותם לבניבות לא נכון ותסכן את חיי אדם. זה דברים, כמו שאמרתי, שעוד אפשר להיות. בדברים יותר עמוקים, רוחניים, זה יותר קשה, אבל גם אותם רואים בסוף. וזה פרשת בהר, שמיטה. אומרים חז"ל את הביטוי הבא, שימו לב, במסכת שבת. באבון ביטול שמיטות ויובלות, באבון זה שעם ישראל מבטל את השמיטה והיובל, גלות באה לעולם ומגלים אותם, ואחרים יושבים במקומם, שנאמר, כי את כל תועבות האלה עשו אנשי הארץ, וכתיב ותטמא הארץ ואפקוד אבונה עליה. מה, איך מבינים את זה? הבנה הפשוטה היא, כמו שאמרנו, הבנה השטחית היא כזאת. הקדוש ברוך הוא שם בשמיים החליט איזה משהו שרירותי כזה לשחק עם בני אדם. פעם בשבע שנים אתם לא עובדים. למה? ככה. בסדר, בא לי. בדיוק, זה נותן לי כזו תחושה של כיף איזה. עבדתם? תפסתי אתכם שאתם עובדים? יאללה, בוא נחשוב איזה עונש הכי בא לי עכשיו. יש לי קטע בשבילכם. יאללה, תצאו לגלות. יש הרבה אנשים שככה מבחינתם, זה המערכת היחסים בינם לבין הקדוש בו. מסבירים חז"ל, למשל הרב מסביר בעין הים, וזה הפרשה שלנו. מה קורה שעד שהם מבטלים שמיטה? בוא תבין איך עובד מה שנקרא המנגנון האלוהי. כותב כך, החולאים המקרים שמזדמנים באיזה חברה כללית, ברגע שהם מתקבצים בריבוי גדול מפרטים רבים, צריכה החברה היא מרוק ורפואה. וכפי ערך החולי, כן יהיה ערך הרפואה, והמחוב יהיה כפי אופן ההשחתה. מה הרעיון של שמיטה? שמיטה זה לא גחמה של אלוקים. הרעיון של שמיטה זה שפעם בשבע שנים עושים איזה השבטה של כל חיי המסחר. למה? כי באופן טבעי, שאדם נמצא בשטף חיי המסחר, הוא מתעסק כל הזמן בכסף וקניינים וזה וזה, והוא כמו שאדם לא שומר שבת, אתם מבינים? הוא שבעה ימים בשבוע, 24-7, כל הזמן מתעסק עם החומריות וזה, וזה לאט לאט הולך ומצטבר, הולך ומצטבר, הולך ומצטבר, ובסוף נהיה לך בן אדם שהוא מושחת לחלוטין, שכל החיים שלו זה רק כסף ואינטרסים וכו'. הרעיון של שבת, הרעיון של שמיטה, אחד הרעיונות, יש עוד כמובן עוד עומקים אינסופיים, זה שפעם בשבע שנים עושים איפוס כללי של המערכת הכלכלית. כל החברה עוצרת את המרוץ אחרי הכסף, אחרי הזה, ועכשיו שנה מתכנסים, מה היו עושים משנת שמיטה פעם? היו לומדים תורה. אם זה היה שנה שאדם היה מתמלא מחדש, זה בערך היום עושים את זה, זה נושא ארוך בפני עצמו, היום יש מערכות שאתה לא יכול לעצור אותה מבחינה כלכלית, מדינה לא יכולה לעצור שנה, אבל הרעיון הזה שבן אדם צריך מדי פעם לקחת פסק זמן בחיים, אפילו ברמה לא רב שנתית, ברמה יומית, זה שבן אדם בסוף היום לומד דף יומי, בן אדם מתעסק קצת עם הנשמה שלו ולא כל היום רק רודף, זה מה שנקרא, זה החוק של הנפש האנושית, אתה לא הולך על פי החוק, אומר לא, אני עובד, 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 אין שמיטה, אין יובלות, מספיק עם זה, כסף, 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 זה הולך, הולך, הולך ומצטבר כמו איזה כדור שלג, עד שבאיזה שלב, החברה הופכת להיות חברה מושחתת. יש פה עכשיו קבוצת אנשים שכל מה שמעניין אותם זה רק הכסף וזה וזה וזה. מה עכשיו דרך הרפואה? גלות. מה עושה גלות? גלות מכריחה את עם ישראל לעזוב את את החיים הארציים. שוב, זה מגיע עם ריבית ריבית. זה עכשיו מאות שנים שעם ישראל לא בארצו, עם כל הסבל, עם כל הרדיפות, עם כל הצרות. יש קצת בזמן, יש עוד נושא, אבל הרעיון הוא שיש פה איזו תקופה שהקדוש הוא מכריח דיאטה כפויה על עם ישראל. כאילו, הגלות זה סוג של דיאטה, בן אדם אוכל, 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 אוכל. בסוף, אדוני, אתה תקבל את ההתקף לב. אז אם אתה מעצמך יודע לעצור, אתה מבין שהחוק הוא בעצם הטבע. אז אתה כמו בן אדם, עוצר בזמן. אתה לא עוצר בזמן. קבל את הכפה שלך, ואז זה כמובן מגיע בריבית דריבית, זה מגיע עם אין סוף השלכות, ואחרי שעם ישראל 2000 שנה חי בגלות, ומתנתק לחלוטין מעבודת האדמה, והוא בזמן הזה לקדוש ברוך הוא, כן, לדל אדמות של הלכה, בתי כנסיות, בתי מדרשות של בבל, בגלות עם ישראל כל כולו הופך להיות רוחני, אז עכשיו חוזרים לארץ ישראל, ומתחילים לקיים שוב את עבודת האדמה ושמיטה, אבל אז זה כמובן מגיע עם כל מיני מעברים, עם כל הקשיים וכל הטלטלות שאנחנו רואים בחיינו. אבל אומרים, שוב אומר הרב, הוא אומר, כאשר החברה, כל מה שישריש יותר עמוק בחיי הכלל לצירוף הפרטים, כן צריך מחובים יותר גדולים לתחותו. הקדוש ברוך הוא לא סתם נותן מחובים, לא סתם נותן עונש, אלא מידה כנגד מידה, זה גם משמעות של הביטוי, מידה כנגד מידה, מידה כנגד מידה, גם אנשים חושבים שזה כזה, כזה מצלצל יפה כזה, אתה, אני יודע מה זה מידה כנגד מידה, אתם הפכתם אותם לאלמונות ויתומים, אז גם אני אהפוך את הבנים שלכם לאלמונות ויתומים, כזה, כאילו אלמונות יתומים, אלמונות יתומים, זה כזה לינקג' כזה, שוב, זה, מידה כנגד מידה זה הרעיון שאמרנו פה. אתה הפכת מישהו אלמנה ויתום, זאת אומרת, אתה יצרת פה חוסר של חיים בעולם וכו', החיים שלך לא יכולים להמשיך. יש פה איזה מנגנון של הרפואה של הקדוש ברוך הוא, היא בילד אין בתוך המציאות. זה המבט האמוני על... עכשיו, יש דברים, כמו שאמרנו, שאנחנו יכולים לראות אותם באופן ישיר, אמרנו, אדם שוטר על, מיד הוא מקבל התקף לב. יש דברים שלוקחים יותר זמן. זה תלוי גם בתקופות. בזמן התנך, בן אדם היה מדבר לשון הרע, בום, צרת. גם, מה זה הצרת הזו? זה לא כזה... הקדוש ברוך הוא אמר, מה, בוא נעשה, איזה עונש ניתן למי שדיבר לשון הרע? א', צדיק, צרת. מה הרעיון של צרת? להרחיק אותו. הרי מה זה לשון הרע? אדם שהורס את כל המרקם החברתי, מפיד זה וזה. צרת זה מידה כנגד מידה. אתה עכשיו תצא מחוץ למחנה, ועל ידי כך יהיה אפשר פה לשקם את כל הצרות שעשית. זה, אז יש דברים שבזמן התנך ראו את זה באופן ישיר. היום אין לנו, אנחנו לא בתקופת הנבואה, ולכן הרבה פעמים בן אדם יכול לדמיין שהוא לא רואה את ההשלכות. כמו שאמרתי, אדם מדליק אור בשבת, לא קרה כלום, לא קרה כלום. תדע לך, זה תלמד פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ואז יהיה דברים נפלאים. נתתי גשמכם ביתם וכו'. אבל אם לא בחוקותיי תלכו, תדע לך, יהיה לזה השלכות. אתה מחלל שבת, זה יחזור אליך באיזשהו שלב. איך בדיוק? מה בדיוק? לא יודע. חלק מהדברים חזל אמרו לנו, חלק מהדברים התבררו עם הזמן, אבל אני מדבר פה עכשיו עלינו, אתם מבינים, איך אדם אמור לעמוד מול מה שאנחנו קוראים המבט האלוהי. זה גם הרעיון של, אומרים חזל משפט, כל האומר הקדוש בחו ותרנו, יוותרו מאב. שוב, אנשים שחושבים, עוד פעם, מה זה מערכת היחסים אלוהים? אמרתי, אלוהים הוא כזה סתם כזה, תבין, זה משהו חיצוני כזה. אז אם אני עכשיו עשיתי משהו רע, אני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, בבקשה, בבקשה, תוותר לי, תוותר לי, תוותר לי, תוותר לי, תוותר לי. אז הקדוש ברוך הוא, תתר, כאילו אין לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, נו, מוותר, הוא רוצה שנוותר לו, בוא ניתן לו עונש אחר. או לא ניתן לו עונש בכלל. תבין, להגיד שהקדוש ברוך הוא יוותר, זה לוותר את הבעיים. שוב, זה ביטוי כאילו, אתה מתנגד פה למציאות. להגיד, הקדוש ברוך הוא תוותר לי, זה כמו להגיד למורה למתמטיקה, בבקשה, 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 2 + 2 = 5, בבקשה. אני כזה איש טוב, אני אדם טוב, תבין אותי, גדלתי במשפחת מצוקה, תבין אותי, אני יש, סבלתי הרבה בחיים שלי, בבקשה ששתיים ועוד שתיים יהיה שווה 5, בבקשה. 2 + 2 = 4, אתה מבין? כאילו, זה החוק האלוהי, זה המציאות. זה שאתה מתנגד לזה, אתה רק הופך את זה ליותר רע, אתה רק נכנס לתסכול. תיפתח לזה ש2 + 2 = 4 ולא 5. טעית, חטאת, נפלת, נכשלת וכתבת 5. עכשיו, זה שאתה מקבל ציוד שלילי, זה שאתה לא מתקבל לתואר, זה שאתה לא מצליח במה שרצית, זה בא לעורר אותך להיפתח לזה ש2 + 2 = 4. הלוואי, וזה היה בדרך הקלה. אבל מה שלא הולך דרך הראש, הולך דרך הרגליים. מה זה? בטח. נכון, חרטה זה תשובה, אבל מה אתה עושה בחרטה? אתה משנה את עצמך. חל, אם נמשיל שאמרנו, מה זה תשובה וחרטה? תשובה וחרטה זה לא להגיד 2 + 2 = 5, אבל התחרתי על זה שכתבתי את זה, אבל אני עדיין חושב ש2 + 2 = 5. לא. חלק מהתשובה זה, קדוש ברוך הוא, עשיתי תשובה, למדתי, החכמתי, והבנתי ש2 + 2 = 4, ואני מוכן לשלם את המחיר. המחיר עכשיו, שאני מקבל ציון רע, ואני לומד לקראת המבחן הבא, זה נקרא תשובה. בסדר, עונש לא חייב להיות בצורה שאנחנו קוראים בתורה, אבל זה שיש השלכה למעשים, זה משהו שאדם חייב להבין. ככה עובד העולם של הקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה? אתה רוצה להמשיך לעשן ושלא יהיה סרטן ריאות? תעשה תשובה, אל תעשן, ועכשיו תשובה זה יהיה לעשות הרבה כושר ולקחת, לא יודע, כדורים או איזה משהו שלנטרל קצת את הנזק של העשן, שישנת 50 שנה, וגם פה זו שאלה, יש דברים שאתה תצליח לנטרל, יש דברים שבדור שלנו לא צריך לנטרל, ובעולם הבא יהיה לך איתם מרוק, תבין, יש כבר חשבונות אלוהים, מה מצליחים לחפר בעולם הזה, מה לא מצליח, אדם שהרג מישהו, זה הוא עכשיו עושה תשובה, נפלא וטוב. אבל הוא איבד נפש מישראל, נכון? אז מה עושים עם זה? שוב, אדם מבין, אני עכשיו, כל מה שעברתי, כל האיסורים, זה בא לבנות בי את התשובה על זה, שאת הצער הגדול שלקחתי חיים של אדם, אתה יודע, ולהשיב כמה שאני יכול, לעזור לילדים שלו, לא יודע, לאמץ ילדים, להוסיף טוב בעולם וזה. טוב, זה בוודאי חלק גדול מהתשובה. כשתגיע לשמיים, הקדוש בחור, בעולם הנצח, היא כבר גם יחפר לך על מה ש... על הדברים שעוד אי אפשר לחפר בעולם הזה.
אין סיכוי שאתה מגיע לגיהנום, אתה עושה תשובה
כאן.
יש דבר כזה,
אתה מבין עליהם? זה מושגים שאנחנו לא יודעים בדיוק איך הם עובדים. אנחנו עושים תשובה כמיטב יכולתנו, ואנחנו מתפלים שכמה שהקדוש הוא יחפר לנו פה בעולם הזה. יש דברים שנחכה לעולם הבא ונראה איך הקדוש ברוך הוא, למשל היום אין קורבנות, אתה מבין? אז יש לך דברים שאתה לא יכול לחפר עליהם, גם אם התורה נראה תרצה. זה נורא לקרב, תעבור בשמיים, תגיד עכשיו מה אתה רוצה, נולדתי בתקופה של קורבנות. הקדוש הוא דן דין צדק, אל תדאג. סמוך עליו, הוא יודע לארגן את הדברים כל אחד לפי מה שמגיע לו. אבל אנחנו נראים פה עכשיו על העיקרון הרוחני, איך בן אדם מסתכל על מערכת היחסים בינו לבין הבורא. האם הוא ילד קטן שחושב שאלוהים, שוב, זה משהו חיצוני כזה, והוא נגד אלוהים, תבין, וכזה, יש פה משחק של חתול ואכבר, שאם אלוהים הוא תופס אותי, הוא רואה אותי, הוא לא רואה אותי, והנה, או, שאדם בוגר, תבין, תקשיב, יש, תורה נותנת לך את חוקי המציאות, את חוקי הטבע, ובוא תלמד, ככל שתלמד יותר, תבין, עכשיו, זה כמובן לימוד אינסופי, זה לא שעכשיו למדת על שמיטה, אז זהו, אתה מבין את כל הטעם של שמיטה, יש בוודאי גם טעמים נוספים לשמיטה, שמשפיעים בעולמות נוספים וכולי. אבל, כמו שאתה עכשיו למשל מבין את הנושא הזה של שמיטה, יהיה לך יותר מוטיבציה לשמור שמיטה. ותבין שאם עם ישראל לא שמר שמיטה, ומה שקרה פה זה גם חלק מהתהליך האלוהי, ואז אתה יותר משלים עם זה, ומאפשר לעצמך לצמוח. זה העמדה שאיתה אדם צריך לגדול. בואו ניקח, לפני שנקרא את הפסוקים פה ונסיים, בואו ניקח את המאורעות שלנו. אנחנו, כן, היה לפני 2.5 עונש גדול מהקדוש ברוך הוא, אסון גדול מהקדוש ברוך הוא, מה שקוראים השביעי באוקטובר, כן, מה עושים הדבר? שוב, אז יש גישה, טוב, גישה חילונית כמובן, לא מעניין אותם אלוהים, לא כלום, זה בסדר, החיים קשים, הכל רע בחיים, ואם כבר יש אלוהים, אז הוא לא בסדר, איך הוא עשה דבר כזה, טוב. אני מדבר עכשיו על האנשים שכן מאמינים שיש אלוקים. אז הם, יש כאלה שניגשים לגישה הזו. קדוש ברוך הוא מה שנקרא, הפיל עלינו, סתם, קדוש ברוך הוא אוהב להתעלל בנו, יש כאן איזה סוג של כזה, אי אפשר להבין את אלוהים, אתם לפעמים זה בביטויים של עירת שמיים כזה, אי אפשר להבין את ההנהגה האלוהית, מה שהוא עשה זה, זה נשמע צדיק, אבל זה בעצם גם איזה סוג של אדם שבא להגיד ש... אני מתנהל בציר אחד, ואלוהים פתאום מנחית עליי, אלוהים זה איזה זקן גחמתי, שבשמיים פתאום משעמם לו, ואומר יאללה בוא נעשה לעם ישראל, איזה טריק. חס ושלום. מבט האמוני, שנייה, יש דברים כמעט שאנחנו לא יודעים, חשבונות שמיים, אבל בהבנה הפשוטה, אם עם ישראל, מתחיל לפתח תרבות שמדמיינת, שהאויב רוצה שלום, למרות שהאויב מכריז השכם והערב שהוא רוצה להרוג אותו. עם ישראל חלש, כן, מחליש את עצמו ונותן לערבים לעשות כך וכך. אז מה שנקרא, אתה, אתה ישנת את הסיגריה, מה אתה רוצה? ומה עכשיו התשובה? אתם מבינים, זה מגיע התשובה. התשובה זה לא, טוב, צריך להגיד פרקי תהילים. בוודאי שצריך להגיד גם פרקי תהילים. אבל מה הוא צריך לעשות תשובה? להיכנס בעזה, ומעכשיו לא לתת למציאות הזו לחזור, לקונספציה הזאת, וזה תשובה. אין, כאשר אדם בונה לעצמו עולם כזה מנותק מהשגחה האלוהית, הוא הופך להיות כזה אחד שגם לא מפיק לקחים, כי הוא חי כזה בעולם של אני הולך, ופתאום נופלים עליי דברים, פתאום זה. צריך להבין, יש, שנקרא, סיבה ותוצאה. אדם, זה סתם, זה הגיע... פתאום נפל עליך הסיפור הזה של השביעי באוקטובר, זה נפל עלינו פתאום, בגלל שנים של ניוון, שאפשר להצביע על הרבה מאוד בעיות וכשלים שיגעו לדבר הזה. ועכשיו בוא נעשה תשובה, לא עכשיו בוא נתאבד, אלא עכשיו בוא נפיק לקחים, ומי שצריך לשלם את המחיר בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שאמרנו, יש דין ויש דיין, העולם זה לא הפקר, אבל אנחנו כל הזמן לא נמצאים בעמדה, תבין, של... התנגשות עם המציאות. אלוהים לא ראה אותי. לא, אנחנו עובדים. אנשים כאלה זה אנשים כנים. אנשים, מה שקוראים היום, שקופים במשמעות החיובית של הביטוי. תחקיר, כמו שאתם יודעים, יש דברים כאלה בצבא. תחקיר, מה היה? אנחנו לא באים לדפוק אותך. אנחנו באים להפיק לקחים. הבעיה היא שהרבה פעמים זה גם בא עם זה, שאתה צריך לשלם מחיר, אתה לא יכול להיות יותר מפקד. טוב, אז אדם, זה ככה, אז בואו ננסה לחסות את זה, והנה, אף אחד לא יודע מה עשיתי ואני זה. טוב, נחמד. א', רוב הסיכויים שזה יתגלה בהמשך, כי אתה מפקד לא טוב, בסדר? ועכשיו ישלת וצריכת להעלים את זה, אבל הפישול יגיע בפי כמה בפעם הבאה, ואז אתה תצטער על זה שעוד לא גילו אותך והדיחו אותך שהיית סגן אלוף, לפני שנית לי אלוף פיקוד או ראש אמן, ואז... ואז אתה תהיה כבר במצב הרבה יותר גרוע. או, כמו שאמרתי קודם, יש פעמים מצב שאדם מצליח לעבוד על כולם עד סוף חייו. אבל אז יש עולם הבא. דין אמת. הקדוש ברוך הוא לא ותרן, אין פרייך. אין מרחמים בדין. אתה עשית פה משהו, העלמת. הקדוש ברוך הוא, המציאות היא צריכה להופיע, אדוני. על, אני מציע לא לחשוב רק עכשיו על כל מיני אנשים מסוימים, זה לחשוב על עצמנו. כל הפינות הקטנות שאנחנו, אנחנו אומרים חזל, אל יאמר אדם, אני חוטא ואין הקדוש ברוך הוא רואה. אני נמצא לבד בחדר, אין לזה השלכות. אף אחד לא ראה אותי. אני עכשיו בפלאפון. אני גולש באנונימי, אני לא, נכון, אף אחד לא. טלגרם. א', גל חסוד, יש, היום גם את זה באיזשהו שלב יש מצב שאירועים, אבל בוא נגיד שאיכשהו תצליח. בסוף יש שינוי. ואותו דבר, תלכו כמובן גם לכיוון החיובי. אדם עושה מעשה טוב, אף אחד לא יודע על זה. שכר מצווה מצווה. עשית מעשה טוב, קדוש ברוך הוא. אתה הוספת טוב בעולם. זה הפך להיות חלק ממך. זה המצווה שלך, זה הטוב שלך. זה עבודת השם נשמע. בואו תראו ממש בצרזות, ניקחם את זה בפסוקים, תראו איך זה הולך. אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, מה קורה אז? ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. כאשר עם ישראל פועל על פי האמת, על פי המוסר וזה, המציאות האלוקית, המשוב האלוקי הוא, שיש לכם פריחה חקלאית. הנה, זו עוד דוגמה למשהו, שהיום אנחנו פחות רואים את זה. פעם היה גם מאוד פשוט. עם ישראל עובר עבירות, יש עצירת גשמים. עושים תעניות, נכון? זה כל מסכת תענית וזה. זה היה חלק מהפתרון. היום לצערנו, עוד פעם, אין בית מקדש, זה חלק על זה שאנחנו אבלים, שאין בית מקדש, שיש מחיצה של ברזל, מפסק לזה שם. זאת אומרת, יש פי מציאות שעם ישראל חוטא, ועכשיו דווקא נראה למה יש גשם, ויש הכל מצליח והכל כלכלי, אבל תיזהר, זה יבוא לך מה שנקרא בהפוכה. אין, כמו שאמרנו, בסוף יש ביטוי בירושלבי. מרי דחובה דחיק, בתרגום, בעל החוב בסוף, נכון. יכול להיות שעכשיו אתם עוברים עבירות, ואתם מקבלים הצלחה כלכלית, זה רק כדי ששוב, שתתפחו פה באיזה משהו, ובסוף הנפילה תהיה בהרבה יותר קשה וזה. אתה לא רוצה להכנס לפחדים, אני רק אומר שצריך להבין שיש עסק מאוד פשוט. תעשה טוב, יהיה טוב. לא תעשה טוב, לא יהיה טוב. זה חוק שלא ישתנה. רק לפעמים אנחנו רואים את זה מיידית, ולפעמים לוקח יותר. אבל התורה מדברת על המצב האידיאלי. במצב האידיאלי, בטח, אם בחוקותיי תלכו, הוא השיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה מן הארץ, וחרב לא תבוא בארצכם, ורודפתם את אויביכם, ונפלו לפניהם לחרב. זה כבר משהו שאתה כן יכול לראות. יש לך חברה בריאה, מוסרית, רוחנית, ערכית, אז גם יש עוז ויש עוצמה, יש מוטיבציה לחיילים, יש יכולות טכנולוגיות, ברור, אתה הולך ומצליח, ורתו ממכם 500 או 100 מכם רבבה ירדופו, ונפלו איביכם לפניכם לחרב, ופניתי אליכם, והפרתי אתכם, והרבתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן נכן שתציעו, יהיה לכם כל כך הרבה אוכל, שאתם תצטרכו להוציא את הישן, כי כבר לא יהיה מקום במחסנים ברוב משהו חדש. הריקות היא לכם ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. ברוך השם, אנחנו רואים את הדברים אליי. ברוך השם, עם ישראל, שוב, אני יודע, זה הרגש חודמה, ואנחנו דווקא חוטים וזה, להרגיע. עם ישראל היום, ברוך השם, עם כל הבעיות, הוא נמצא גם הרבה מצוות שהוא עושה. חוזר לארצו, נלחם למען ארץ ישראל, למען ישראל, וברוך השם, יש לאט לאט התגברות של מסורתיות, ואני לא יכול להצביע לך באופן ישיר איך הכלכלה פורחת בגלל שאנחנו שומרים תורה ומצוות, אבל אני יכול להצביע לך את זה באופן עקיף, שיש חברה שהיא חברה מוסרית, שיש לה תחיית סיפוקים, שהיא אנשים עם כוונות טובות, באופן טבעי זה גם יוצר אנשים שיצרנים ואנשים שבאים, נושא ארוך בפני עצמו איך כלכלה עובדת. כלכלה, בשביל שהיא תפרח, היא צריכה אנשים לא רק מוכשרים שדואגים לעצמם, צריך גם אדם שאכפת לו מהחברה. אתה מבין, אם אתה טיפוס שלא מבין צרכים של אחרים, אתה גם לא תייצר מוצרים שאנשים יקרו אותם. בשביל להיות חברה כלכלית מצליחה, אתה צריך להיות אדם שמתחבר פה לעולם, שמבין מה העולם צריך. לכם, ראשי המשק, לא רק הישראלי, בכלל בעולם, הם בדרך כלל אנשים דווקא מאוד טובים. זה יש כזה מיתוס, הוליוודי, שאנשי עסקים הם כאלה עם סטיגריה, כאלה שרק רוצים קפיטליסטים חזירים וכו'. זה ממש לא ככה. כל מי שהיום לומד מנהל עסקים יודע את זה. היום בשביל להיות מנהל טוב, אתה חייב לעבוד עם אנשים, ואם אתה טיפוס אגואיסט ובגיל, אנשים לא יעבדו איתך. מה אתה חושב? אתה תעשוק את הספק שלך והוא ימשיך לספק לך דברים? אתה תעשוק את הספק פעם אחת, פעם שנייה, אתה לא יהיה לך סחורה. אתה עושה פה מסעדה ואתה מוכר לאנשים אוכל מקולקל במחיר גבוה, לא יבוא לך לקוחות. עוד פעם, אם ככל שהחברה היא חברה יותר עם טוב, עם מוסר, היא גם תפרח יותר כלכלית. זה נכון שבדרך יכול להיות מיליון דברים, יכול להיות שעכשיו יש איזה נפט שמצאתם, ואז כולם מקבלים פתאום איזה עושר, בלי שזה לא בהלימה לעבודה המוסרית, ואז באמת נהיה מושחתות, והישמן ישרון ואיבת, ויש פה מיליון דברים שיכולים להיות בדרך. אבל הכלל הוא, זה מה שאומר את התורה בנת בחוקותיי. תהיה טוב, יהיה טוב. מה אתה חושב? ונתתי משכנים לתוככם, ולא תיגל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לעם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות לכם עבדים, ואשבור מטות כולכם, והולך אתכם קוממיות. זה, אתם רוצים שיהיה לכם טוב, אתם צריכים להתחבר אל השורש של האמת האלוהית. ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל מצוות האלה, ואם בחוקותיי תימסו, שוב, תפתחו אישיות כזו, שאתם חושבים שאנחנו פה בגנון כזה, שאתם מריזים פה, האלוהים לא רואה, אז אפשר ככה, ולהתנהג בצורה לא מוסרית, וכו'. משפטי, תגאל נפשכם לבלתי עשות את כל מצוותיי, להפכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם. אתם רואים, זה הביטוי שלך. צריך להבין זה לעומק, ילדים קטנים שקוראים את ספר ויקרא, כאילו זה נשמע להם כזה, אלוקים כזה... זה אחד, הוא נקמן כזה, כאילו, עשיתם לי ככה, גם אני עושה לכם. זה לא זה הנקודה. כמו שאמרתי, זה כמו שהריאה אומרת לך, ישנת לי סיגריה, אז נהייתי עם סרטן ריאות. זה לא, הריאה לא בא לדפוק אותך, אתה מבין? זה בלתי, אתה ישנת, אז לא התנהל לו על פי חוק הטבע, שריאות צריכות להיות בלי אפר שיכנס לבפנים. אז נהיה לך פה, לא עלינו, סרטן ריאות. מה אתה רצית שיקרה? אז במקום עכשיו להאשים את כולם, ובמקום עכשיו להתבחין, ולפתח אישיות מרירה, קיצור, קפלניסט, לך, תבנה את מה שצריך. תבנה תורה, תבנה מוסר, תשנה את דרכיך. מה, אתה לא רואה פה מה קורה כאן, תגיד לי, אתה לא רואה את העם ישראל חוזר לארצות, אתה מפספס את האירוע פה, אתה לא רואה שקורה כאן איזה משהו. זה הרעיון. ואף אני אעשה זאת לכם, הפקעתי אליכם בעלה, את השחפת, הקדחת, מחלות עיניים ודיבות נפש, וזרעתם להריג זרעכם ואכלו אויביכם. יש פה כל המפרשים מסבירים, כל דבר פה זה מידה כנגד מידה, יש כאן לא סתם אוסף של אונשים ככה, שהקדוש הוא אמר יאללה, בוא נשים עליהם את זה ואת זה ואת זה ואת זה. כל דבר יש לו את הסיבה שהוא מגיע. ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם, מה שאמרנו קודם, מה, אתם לא מתנהגים על פי תורה, אתם מאבדים את האמון בדרך שלכם, אתם כבר לא מאמינים בארץ ישראל, לא מאמינים בתזכת הדרך, אז ברור שאתם עכשיו מתחילים לפחד מהאויבים, ויוצרים אנשים בלי מוטיבציה, ולא מתכונים למלחמה, וכו' וכו', ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם, ואם עד אלה לא תשמרו לי, ויספתי לעשרה אתכם, שבע על חטאתכם, ואם זה לא מספיק, יבוא עוד שוט, יבוא עוד שוטר. אין, אתה, לא, תמיד זה הנקודה, אי אפשר לברוח מזה. כמו השאלה ששאל הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון בגן עדן, אייקה, מה אתה מסתתר לי פה מאחורי העץ? איפה אתה? עד שלא אתה תברר מי אתה, עד שלא תמצא את המקום האמיתי שלך, זה לא ייגמר. ושברתי את גאון וסכם ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה, ותם לריק כוחכם ולא תיתן ארציכם את יבולה ואת ארץ לא ייתן פריו, שימו לב לביטוי, ואם תלכו עמי קרי ולא תוביל לשמוע לי ויספתי עליכם מכת שבע כחותכם, אז הוא אומר, כן, וישלחתי בכם חיית השדה וכולי, והלכתי אפני עמכם בקרי. שימו לב, המילה קרי זה מקרה. שוב, המבט האלוהי השלם זה אין מקרה. אתם מבינים? כמו שאמרנו, יש איזה... אתה, שאתה פועל על פי הסדר האלוקי, אז אתה נמצא תחת השגחה האלוקית, אתה, הכל מתוכנן, הכל מסודר, שאתה לא פועל על פי השגחה האלוהית, זה לא מקרה באמת, זה גם חלק מהשגחה האלוקית, שאתה תקבל את העונשים, אבל אתה כאילו מסיר את עצמך מהכיוון האלוהי, ואתה עכשיו נמסר לידי המקרה השרירותי, אתה עכשיו בעצם נכנס לעולם שלא פועל, על פי המוסר והטוב, אלא הכאוס. זה המושג שאומרים השגחה אלוהית. זאת אומרת, שאומרים, אלוהים משגיח על משהו. מה הכוונה שלנו? שוב, מה? יש דברים שאלוהים כזה רוצה בעיניים, ויש דברים שאלוהים מסתכל לי משקפת. מה הכוונה שלך? במושגים מופשטים. ככל שאתה, בוא ניתח דוגמה, אתה ודברים מרים. ככל שאתה מאמן יותר את הגוף שלך, אתה נהיה יותר בריא. זה מילה אחת להגיד, יש יותר השגחה אלוהית על הגוף שלך. אתה מופיע את החיים האלוהיים בצורה יותר איכותית. ככל שאתה פחות שומר על הגוף שלך, יש פחות השגחה אלוהית על הגוף שלך. מה הכוונה? אלוקים נמצא תמיד, וחלק מהשגחה האלוקית זה שעכשיו מגיעות לך מחלות, שאתה תתעורר וכולי, אבל יש כאילו תחושה שאני כאילו עכשיו לא בכיוון הנכון. אני נמסרתי, מה שנקרא, לכוחות האפלים, לסטרה אחרה. אני עכשיו כאילו מתנהל בעולם מקרי. זה, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, התחושה של הרבה אנשים. והאמת שהם מרגישים את זה די בצדק. אם אתה לא מחובר פנימה לאמת, אז אתה באמת מרגיש שהעסק לא הולך, מה שנקרא. זה נקרא הולך עם מקרי. הכל כזה הולך פה עקום. אני מנסה משהו וזה לא מצליח. אני מנסה זה ולא מצליח. מה אתה רוצה? אתה טיפוס אגויסט. אתה לא עובדת על עצמך הכל האישיות. עכשיו התחתנת ובום, יש בעיות. וואלה. מה, איך אתה מסביר את זה לעצמך? אין, אני אומר לך, סתם דופקים אותי. אין, אני אומר לך, זה השמטה. אין, אני אומר לך, יש עליי מנחוס, מישהו שם עליי עין. מישהו פה, הוא זה ש... אני אומר לך, אני מרגיש ש... אני כאילו, אני הולך בקרי, אני כזה... זה גם הגיע ממשק קרי, שוב, כשאדם לא ממוקד גם בכוח המיני שלו, אז תבין אם זה כאילו קרי, זה יוצא לא באופן מדויק ובמטרה הנכונה, אלא בצורה כזו חסרת שליטה. אדוני, אתה מבין שכאילו אתה גרמת לעצמך את הצרות האלה? טוב, זה פה משהו מופשט כזה, כי זה לא רפואה, זה משהו כזה נפשי שקשה. בוא נבין כאן, יש כאן בעיה מהותית יותר, שמשך 20 שנה אתה התרגלת להיות טיפוס מאוד מאוד מרוכז בעצמך, ועכשיו לחיות עם עוד מישהי, אז יוצר פה מיליון בעיות, ואם אתה לא מטפל בזה, אז אתה ממשיך עוד יותר ללכת בקרי, אתה כבר ממש פה נכנס למחוזות שיוצאים לגמרי מכלל שליטה. בוא תחזור. בסדר. ואז התורה פה מתארת פה, ממשיכה בכל מיני תיאורים איומים ונוראים, עד כדי כך שאכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. אתם יודעים, זה גם, זה ביטויים שהרעיון הוא שאדם בסוף מגיע למצב של קניבליזם עצמי, הוא אוכל את עצמו. זה כבר לא נכנס רק לפשט, לא יודע, בימי חורבן הבית, גם מתוארים כל מיני דברים כאלה, שהיו גם תופעות כאלה שנשים אכלו בשר בניהם, מגילת איכה וזה... שוב, מה היה בדיוק בפשט, צריך לשאול היסטוריונים. אנחנו פה בהבנה רוחנית של הפסוקים. אדוני, אתה אוכל את הבנים שלך, אתה אוכל את עצמך. כל הכוחות שלך שאמורים לצאת ולפרוח, אתה נלחם נגד עצמך. זה מה שאדם צריך להבין. אתה לא נלחם פה נגד מישהו חיצוני. כשאתה נלחם נגד אלוהים, אתה בעצם נלחם נגד הטבע, נגד חוקי המציאות. זה אומללות אינסופית, זה לופ כזה שאנשים לא יוצאים ממנו, כי הם לא מבינים שיש משהו מבחוץ, הם כל כמו זה עכברים במלכודת כזה, כמו שתיארתי בתחילת השיעור, אדם כזה בגיל, יכול להיות בגיל 40 כזה, לא טוב לי בחיים, למה לא טוב לך בחיים? מה, אובייקטיבית, יש לך עבודה, יש לך רכב, יש לך משפחה, אדם מרגיש שהוא כזה, כל החיים שלו, הוא מסובך בתוך עצמו. לא, כל מה שחלמתי, לא מה שקרה, אני חשבתי שהמשפחה שלי תראה ככה ועכשיו ככה, אני חשבתי שבגיל 45 אני אראה ככה ואני נראה אחרת, אני חשבתי שיהיה לי זה ונהיה. אם אין אלוהים, אם אין את ההבנה שיש חוק ויש סדר, אדם מרגיש שהכל אקראי, הכל שרירותי, זו תחושה איומה ונוראה, זו תחושה כזו... ואז הדרך היחידה שיש לבן אדם, זה להיות כזה, אוקיי, זה ככה, זה החיים, בוא נהנה ממה שאפשר. ועכשיו כמובן נכנסים לעמדת החול ושתו, כי מחר נמות, יאללה, נעשן סיגריות. אתה אומר שנמות בסיגריות, יאללה, נמות לפחות מאושרים, כל המשפטים האומללים האלה. לא. מה שאתה צריך להבין זה את פרשת בחוקותיי. והוא ממשיך פה, אני לא אקרא לכם פה את כל הפסוקים, יש פה... הרבה מאוד קיצור, השלכות שליליות, אבל היא מסיימת מסיים אחרי כל מה שיקרה, אם לא תלכו ואף אני אלך עם הם בקרי, בבית אלה בארץ אויביהם, אז מה אז יקרה? או אז יקלע לבבם הערל, ואז ירצו את עוונם. מה זה לבב ערל? ערל זה אטום, כן? כמו אורלה, כן? משהו אטום. אדם, תמיד שלא מבין את כל מה שדיברנו, הוא עם איזה סוג של, אותו, מכניס את הראש בקיר כזה, נלחם נגד המציאות, נלחם נגד ההנהגה האלוהית הטובה, עד שבאיזה שלב, בתקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, לבבה מערל, כמו שאמרתי, לפעמים זה בעולם הזה, לפעמים זה בעולם הבא, לפעמים זה לא אצלך, לפעמים זה אצל הילדים שלך, אם יש ילדים, אבל בסוף זה יקרה. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אסקור וארץ אסקור, והארץ תעזב מהם, ותרץ את שבתותיה, זוכרים את הסיפור הזה של השמיטה, אמרנו, זה לא סתם בחוקותיי, צמודה לפרשת בהר, כי הסיפור הזה של השמיטה והגלות, שהארץ היא כאילו עכשיו שמה, היא שממה, כדי להחזיר פה את כל השמיטות שביטלתם, זה האב טיפוס למה שנקרא, לשכר ועונש האלוהי. הארץ תעזב מהם, אתה עכשיו 2000 שנה לא תהיה בארץ ישראל, ותרץ את שבתותיה, כל העולם הרוחני הזה שהיה אמור להצטבר בשמיטות, עכשיו תקבלו אותו בבת אחת, עם, שוב, עם כל ההשלכות שיש לזה, והם ירצו את עוונם. יענו ויענו ומשפטי מעשו ותחוקותי גאלה נפשית. הוא איזה ביטוי יפהפה. לרצות את עוונם. לרצות את תקופת המאסר שלי בכלא. מילה לרצות, זה מלשון רצון. שוב, מישהו לא מבין את זה, אז הוא, כל החיים אמרנו, מה, הוא לא רוצה, הוא הכל כפוי פה. מי שמבין את זה, אני מרצה את עווני. הייתי פה, עשיתי זה, ואני עכשיו רוצה לכפר על זה. מבין, גם אם לא היה בית משפט, גם אם לא היה שוטרים, אני הייתי מכניס את עצמי לכלא. לזה המבט אני מבין שאני טיפוס שהגיע לשלב של אלימות וחוסר שליטה, והגעתי לאן שהגעתי, אז עכשיו אני מכניס את עצמי, אני הולך למכון גמילה מעצמי, כי אני רוצה לרצות את עווני. שוב, אני לא, את מי אני חושב שאתה דופק בזה, שאתה ממשיך עם ההתמכרויות שלך. אתה נלחם שוב נגד הטבע האמיתי שלך. תרצה את עוונך, ואז תחזור אל החיים. קל להגיד, יש לזה, אתם מבינים? ככל שאדם יותר נמצא עמוק בעיוורון שלו, יותר קשה לצאת מזה. אבל לשם אנחנו צריכים. וזכרתי את ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם ארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים, אני אדוני. וככה מסתיים את הפרשה הזו. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. זה ככה כמעט מסתיים ספר ויקרא. אמרנו, יש עוד בסוף את פרשיית הערכים, אבל תבין, כל מה שתיארתי לך בספר ויקרא, הבאת לך שם המון מצוות, תומה, תארה, צרת, קורבנות, הבנת מה קרה פה? לא עשינו איתך פה משחק. פשוט ניסינו, כן, מילי שאני אומר הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, לא משה לעם ישראל, אנחנו מנסים לעזור לכם. בסדר, אנחנו באים לטובתכם, לא באנו פה לדפוק אתכם. באנו לטובתכם, זה החוקים המשפטיים, זה הטבע של המציאות. אחרי שהבנתם את זה, כמו שאמרתי, מגיע גם שלב הערכים. יהודי שהבין את זה, שהוא לא נלחם פה מול הקדוש ברוך הוא, אלא הפוך, הוא חשף את הטבע שלו והכל, עכשיו הוא אומר, עכשיו אני רוצה גם לעשות בעבר לחוק. אני עכשיו ערכי עליי לבית המקדש. תבין, זה הסמיכות של הפרשיות. ככה מסתיים ספר ויקרא. יום, מה אנחנו מתעסק פה עם ילדים בגן? תסגיע פה אנשים בוגרים שמבינים שכל מה שקורה פה זה בדיוק מה שצריך להיות. ועכשיו אני מצנדב יותר, אני נותן צדקה יותר ממה שצריך, אני מקיים מצוות בהידור, אתה מבין, כל החיבור שלי ללוקים זה לא חיבור של ילד בגן כתינוק הבורח מבית ספר ומה חובתי ועשנה, יאללה, טוב, יאללה, בואו נגמור עם זה. זה בדיוק מה שאני מבין שאני צריך לעשות, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז שאדם רוצה משהו ומבין משהו, הוא עושה את זה בהידור, הוא עושה את זה בשמחה, הוא עושה את זה בשפע. זה העמדה של פרשת בער בחוקותיי. ונסיים, כמו שאמרתי, ביחס לעולם שלנו, שוב, אפשר להביט על השנים האחרונות שעברנו כסוג, אמרנו שלא נשרירותי, הקדוש הוא רוצה מאיתנו, כל ההתמסכנות וההתבחינות, אין, בכלל, שכן, היה עכשיו שנתה וחצי מלחמה, לפני זה היה קורונה, וזה, אין, רק סובלים פה שנים של סבל, אלוהים מתעלל בנו, אלוהים צוחק מאיתנו, שכזה. זה מתה, כי לפעמים אומרים את זה אנשים שכביכול עם יראת שמיים, כאילו של, אתה רואה, אי אפשר להבין את אלוהים. אלוהים, יש לו את החשבונות שלו, לא משנה מה אנחנו עושים. אדם מחשב את החשבונות שלו למטה, ואלוהים צוחק מלמעלה. מכירים את זה? ביטוי ביידיש של פולנים מרירים. אין, אני כל החיים, אי אפשר לדעת מה אלוהים רוצה. כל מה שאני עושה, בסוף אלוהים צוחק ממני. לא, אדוני, אם אתה תעשה את מה שאלוהים רוצה, אלוהים לא צוחק ממך. אלוהים עושה בדיוק את מה שצריך בשבילך. שנתיים וחצי של המלחמה בנו בעם ישראל בדיוק את מה שהם צריכים לבנות. והשנים של הקורונה בנו בעם ישראל בדיוק את מה שצריך לבנות. ומאחורי כל הקשיים העוברים עליך באופן אישי, כל הבעיות, כל הטלטלות, המקום שנולדת, המגבלות הגופניות, הנפשיות, הכישוניות, כל מסלול החיים המפותל שלך, זה הכל חוק אלוהי. הכל חקוק בסלע שאתה תגיע בדיוק לאן שאתה צריך להגיע. למה? כי יש אלוהים. העולם הזה לא יפקר. יש אלוהים. וטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. תפסיק להתבחין, תפסיק להתחמק, תפסיק להיות ילד קטן. תלך, תבין את החוק האלוהי, ואתה תראה איך הקדוש ברוך הוא יצמיח אותך. זה ספר ויקרא, זו פרשת בחוקותיי, שיהיה לכולנו שבת שלום.